שלום לכם, אתם על מנתחים את זה מבית הרצליה מדיקל סנטר, ואני איתם הרועי. פרופסור רמי פישמן שיהיה פה היום מומחה בגניקולוגיה אונקולוגית. לאחרונה התבשרנו שמעיין אדם חלתה בסרטן השחלות. מעיין חשפה באומץ ועוררה מודעות, והחלטנו לזמן לפה את פרופסור פישמן כדי להבין יותר מה זה אומר בכלל, מה זה אומר סרטן השחלות. איך מגלים, מה עושים, מה קורה בניתוח עצמו, האם יש איזושהי דרך להפחית את הסיכון בניתוח מקדים. יש לנו המון שאלות. זה הזמן להזמין אתכם כתמיד לשתף את הפרק עם מי שצריכה, עם מי שמלווה או מלווה חולה, ולסמן עוקב על הפודקאסט כדי לקבל עדכונים נוספים.
If there had some medical condition that emerged, if somebody, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem.
I'm stage four, so my cancer came back.
I've been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome.
Colorectal cancer is the number two cancer killer.
מנתחים את זה, עם המומחים של הרצליה מדיקל סנטר. שלום פרופסור פישמן.
בוקר טוב.
שלום, מה שלומך? אתה... איך תופסים אותך הימים האלה?
ימים קשים, לא תופסים, אחוזים, נאחזים.
תראה, אנחנו מנסים בפודקאסט הזה להכליל סיטואציות כבדות. ואנחנו נעזרים בכל מיני מקרים שעולים בחדשות, ברשתות החברתיות, בכולי וכולי. עכשיו, אנחנו בהרצליה מדיקל סנטר, מאחר ואנחנו מעניקים, נותנים שירותים רפואיים, אז אנחנו מסתכלים הרבה פעמים מה קורה, מה מעסיק את הקהל, מה... ועכשיו, סרטן השחלות, תכף אתה תסביר לנו גם מה ההבדלים, ומה זה, וכל מה שצריך כדי לדעת, ואתה גם עשית לי טוב טוב את ההבחנות לפני שנכנסנו לפה, ואתה תכף תעשה את ההבחנה הזאת גם למאזינים שלנו. אבל לקחנו את המקרה של מעיין אדם, או נעזרנו במעיין אדם שמדברים עליה הרבה, והיא מאוד, היא מעלה מודעות, נקרא לזה ככה. ואמרנו, סרטן השחלות. התחלנו כזה להתכונן, הכנו את עצמנו לזה, אמרנו, נביא את פרופסור פישמן, הוא מומחה הכי גדול שיש בתחום, ותכף אתה תסביר. ואמרנו, אוקיי, זה סוגיה, ואז אתה בא ואומר, רגע, זה לא בדיוק ככה, יש גידול בשחלה, אוקיי? וסרטן בשחלה זה רצף אחר לגמרי, ו-hold your horses, זה הרבה יותר מורכב ממה שאתם חושבים. אתה מוכן רגע להסביר לי למה?
כן, בהחלט. אני חושב שזה מצוין שנאחזים במקרה שגורם לנושא לעלות על השולחן, או למודעות, ולכן יש חשיבות גדולה מאוד לשיתוף שלה בנושא הזה. צריך אולי לדייק עבור מי שלא עוסק בזה ביום-יום במושגים. סרטן שחלה זה סל של מחלות. זה לא מחלה אחת. זה סל של מחלות שההבדל ביניהם הוא ההבדל בסוג ההיסטולוגי. הם כולם מקורם בשחלה, אבל יש סוגים שונים, והסוגים השונים הם גם סוגים שונים פתולוגית, גם מבחינה מולקולרית, אבל בעיקר מה שחשוב לנו זה שההתנהגות הביולוגית שלהם שונה. ולכן אני לא אתייחס למקרה של שפורסם, כי אני לא מכיר את פרטיו,
ברור.
אבל כל סוג של סרטן שחלה מתנהג אחרת, ולכן מזה נגזרים הטיפולים השונים, ההבחנות השונות, המשמעויות הארוכות הטווח השונות, וכל זה, מה שהיטבת להגיד קודם, נמצא תחת כותרת גבוהה יותר, פרק שנקרא הגידול בשחלה. לא כל גידול בשחלה שאנחנו מאבחנים בבדיקת אולטרסאונד, יהפוך להיות או יאובחן כסרטן. חלק גדול מהגידולים לא יאובחנו כסרטן, אלא כגידולים שפירים.
אוקיי. אז מקשיבה לנו עכשיו אישה, שהלכה לעשות בדיקת אולטרסאונד, ובמהלך הבדיקת האולטרסאונד השגרתית יחסית, אולטרסאונד זה בדיקה מאוד שגרתית, היא גילתה שיש לה גידול בשחלה, ואז היא מחפשת מה לעשות, שולחים קודם כל את הגידול לביופסיה, כפי שאנחנו נכון, יש איזה משהו, בודקים אותו?
אז זהו, שבשחלה לא שולחים קודם כל לביופסיה.
כן.
ונלך בתסריט שאתה התחלת איתו.
יופי.
אישה הגיעה לבדיקה גניקולוגית שגרתית, ביצעה בדיקת אולטרסאונד שגרתי, ומצאו ממצא גידולי בשחלה. חשוב להגיד שרוב הממצאים הגידולים בשחלה לא יובחנו בסופו של דבר כסרטן, אבל כן צריך להתייחס אליהם. וההתייחסות אליהם היא לפי המאפיינים הסונוגרפיים. מה רואים באולטרסאונד בגידול? ורואים מאפיינים שונים שמחשידים להיות גידול סרטני, ומאפיינים אחרים שמחשידים או קרוב לוודאי יסתברו כשפירים.
כבר בשלב האולטרסאונד.
כבר בשלב האולטרסאונד אנחנו יכולים לסווג את רמת החשד. אנחנו נקרא לזה אינדקס החשד גבוה או אינדקס החשד נמוך לסרטן. עדיין צריך להמשיך בירור. המשך הבירור יהיה בבדיקות עזר נוספות, בדרך כלל בדיקות דם, שיתנו לנו עוד מודיעין, נשתמש בשפה השגורה היום שכולם מכירים, אז יספקו לנו מודיעין נוסף. עדיין לא הבחנה סופית, אבל מודיעין נוסף, לומר מה רמת החשד לסרטן. חלק גדול מאוד מהגידולים האלה בשחלה שנמצאו באולטרסאונד, יחייבו ניתוח. ובניתוח, זה כבר מעבר למודיעין, זה כבר מה שיש בשטח. בניתוח אנחנו בעין נראה את השחלה, נראה על מה מדובר, נסיר את הגידול ונשלח אותו לבדיקה פתולוגית, והבדיקה הפתולוגית היא הסמן הימני. היא תגיד, זה גידול שפיר או גידול סרטני.
אוקיי. אז אנחנו אומרים ככה. אישה הולכת לבדיקה גניקולוגית שגרתית, ואגב, אתה אומר גם משהו שהוא באופן כללי מאוד מאוד חשוב, שמי שמאזין לנו ישים אליו...
מי שמאזינה.
מי שמאזינה, אתה צודק. תשים לב, זה ש... אולטרסאונד זאת בדיקה שהיא לא... אחרי אולטרסאונד עושים הרבה פעמים עוד בדיקות כדי למצוא גילון, כמו שאמרת, בדיקה דם, אבל גם הרבה פעמים בדיקות, עוד בדיקות סקן כאלה ואחרות. יש סיטי, יש MRI, איזה פה, ההבחון הוא בשלב יחסית מוקדם ובאמצעים יחסית שכיחים. אממה, צריך לעבור לשלב הבא ולסווג את הגידול, מה, מה, מה זה הגידול הזה. ואז נכנסים לניתוח, נכון? נכנסים לניתוח, ואז מגיע פרופסור פישמן, והוא ממש boots on the ground, מה שנקרא, אם השתמשת בשפה הצבאית. אנחנו, הוא מסתכל לראות אם הגידול הזה הוא כזה או אחר, הוא בכל מקרה מוריד את הגידול ושולח אותו לבדיקה פתולוגית. הבדיקה הפתולוגית היא זאת שמסווגת מה, אם זה הלנו או לצרנו.
נכון, אז רק בואו נדייק את הדברים. בדיקת האולטרסאונד זו בדיקה הראשונית. בדיקת האולטרסאונד היא הבדיקה הטובה ביותר לאפיין גידולים בשחלה. יותר טובה מה-CT ומה-MRI.
נקודה חשובה
יותר
מאוד.
יותר טובה. ולכן בדיקת האולטרסאונד היא כלי עזר נורא נורא חשוב לנו לגינקולוגים. כשאנחנו רואים באולטרסאונד ממצא שנראה כגידול שחלתי, כפי שאמרתי קודם, אנחנו יכולים להגיד רמת החשד גבוהה או נמוכה, ואנחנו מוסיפים את בדיקות העזר כפי שהסברתי קודם, ואז אנחנו פונים לניתוח. יש הכנה לניתוח שמתבקשת, וההכנה לניתוח תכלול בדיקות נוספות לפי רמת החשד. אם רמת החשד גבוהה לגידול סרטני, נעשה א', ב', ג', עוד דברים שנדרשים. אם רמת החשד נמוכה, אז צריך יהיה פחות בדיקות לעשות, ונבוא לניתוח. הניתוח המתוכנן יכיל אלמנטים כירורגיים לפי רמת החשד. אם רמת החשד נמוכה, ניכנס לניתוח. אגב, רוב הניתוחים נעשים בלפרוסקופיה, מה שאנחנו קוראים גישה זעיר פולשנית, או בשפת בשפה שלנו, מייקרו, מינימל אינוויז'ן. אז אנחנו מבצעים לפרוסקופיה, בלפרוסקופיה אנחנו לא עושים חתך אחד גדול, עושים שניים, שלושה חתכים קטנים, דרכם מכניסים את המצלמה לתוך הבטן, ולמעשה רואים על המסך מה יש, אם יש גידול בשחלה, וזה רמת חשד נמוכה לסרטן, אפשר להסיר את הגידול ולשמר את השחלה, כאשר מדובר בנשים צעירות. אם רמת החשד לסרטן היא גבוהה, אנחנו מסירים את השחלה ושולחים אותה לבדיקה, לבדיקה פתולוגית. צריך להבהיר עוד מושג אחד, שאני חושב, איתמר, שזה מאוד חשוב לדעת. הבדיקה הפתולוגית הראשונית, כאשר יש חשד לממירות, נעשית במהלך הניתוח. צייר לך תמונה שאני בחדר ניתוח, ובחדר השכן לחדר ניתוח יושב הפתולוג ומחכה לשחלה. והוא מקבל את השחלה שהסרתי, שם אותה תחת המיקרוסקופ, חותך ושם אותה תחת המיקרוסקופ, וכל תפקידו...
אני מת עליכם, חותך.
וכל תפקידו להגיד, אני חושב שיש תאים אמירים, או לא נראים תאים אמירים. הבדיקה הזאת, הבדיקה הפתולוגית הראשונית, בשפה שלנו נקראת חתך כפו, היא לא הבדיקה הסופית, אבל אם הפתולוג אומר שאין חשד לממירות, שזה נראה כגידול שפיר, הניתוח יסתיים.
מישהו דובר על דעתו של הפתולוג? כלומר, יש עוד
סקנד אופיניאן של... תהיה בדיקה נוספת, לא צריך, זה לא שיש סקנד אופיניאן, אלא זאת הבדיקה הראשונית.
סליחה, סקנד אופיניאן זה מונח אחר.
נכון. אחר כך ישלימו את הבדיקה עם כל הצביעות המיוחדות בימים הקרובים ויתנו תשובה סופית. אבל הבדיקה הראשונית אומרת, יש או אין חשד לממירות. אם הוא אומר אין חשד לממירות, הניתוח יסתיים. אם הוא קובע שחד משמעי זה נראה סרטני, אז אנחנו מרחיבים את הניתוח לכלול עוד פרוצדורות כירורגיות שמתבקשות כאשר יש סרטן שחלה. בנשים שסיימו את תוכנית הפוריות שלהם, אז כשזה סרטן שחלה, הקריטה תהיה גם של השחלה השנייה וגם של הרחם, וגם נעשה עוד הרבה ביופסיות מרחבי הבטן כדי לראות אם יש פיזור מיקרוסקופי. זה במקרים הלא שכיחים, שמדובר באמת בסרטן שחלה. אם מדובר בגידול שפיר, אז כמו שהסברתי, השחלה או הגידול יצאו, והניתוח יסתיים.
אז מה שאתה אומר לי בעצם, פרופסור, וזה דבר שגם, אם שמתי רגע דגש על העניין הזה, לפני זה, על העניין הזה של, שאולטרסאונד, שזו בדיקה יחסית שכיחה, כלומר, לכו להיבדק. זה הדבר הראשון, נגיד, שחשוב לשים עליו להיבדק, בשלב הראשון של ההבחון.
כן, בוא נדייק את זה.
כן.
ההמלצה שלנו היא שכל אישה,
כן.
שאין לה תלונות מיוחדות, כן. שהכל נראה בסדר, ובכל זאת תבוא פעם בשנה לבדיקה גניקולוגית.
שמעתן? אוקיי.
אם יש תלונות מיוחדות שקשורות לבטן, לבטן התחתונה, לבטן העליונה, אז לא לחכות לתום השנה מאז הבדיקה הקודמת, אלא לבוא.
אז אוקיי, אז זה הבחנו. ואז... לפי זה, אתה אומר, בדרך כלל אני שואל כמה זמן ערך הניתוח, אבל ברגע שתיארת לי, תכף אני עושה רגע את הסיכומון הזה, אתה תיארת, אז אני לא יודע גם כל כך להעריך, אם אני מבין אותך נכון, כמה זמן הניתוח. משום שקודם כל, אתה מטפל בשלב זער פולשני. בהתחלה אתה מכניס, עושה שני חורים, מכניס מצלמה, מסתכל, זה לוקח את השחלה. יושב בחדר השני לידך הפתולוג. הפתולוג מקבל את ה... את השחלה.
את הדגימה, כן.
את הדגימה, הוא יושב, הוא מחכה, ואז, כמה זמן, אגב, יש לו להחליט?
יש לו את הזמן הנדרש כדי להחליט את ההחלטה המאוד משמעותית הזאת.
כן,
יש
זה,
או אין גידולים
זה עניין של המגרים, דקות, זה עניין של שעות.
זה מומחה לפתולוגיה שיושב שם.
כן.
לא, זה עניין שתוך 15-20 דקות הוא יוכל להגיד את התשובה הראשונית. זה לא התשובה הסופית. התשובה הסופית תתקבל אחר כך בימים הקרובים, כשהוא יעשה את כל הבדיקות הנדרשות עם חתכים קפדניים נוספים של אותה שחלה, אבל את הדרישה הראשונית, לצלצל באינטרקום ולהגיד לי לתוך חדר ניתוח, פרופסור פישמן, בדקתי את עכשיו את השחלה ששלחת של גברת א' ב' ג', והגידול נראה שפיר.
מה עשינו? זה... פרופסור פישמן הסיר לה את ה...
נכון.
את ה... זה,
ואז, כעניין. תוך 20 דקות, יש תשובה, והניתוח למעשה מבחינתי קרוב לסיום, נשאר נסגור את הניתוח. סך כל התהליך הזה יכול להימשך כשעה.
אוקיי.
לעומת זה...
לעומת זה, יש מצב שבו יושב הפתולוג, אוקיי, ואומר, זה... סרטני בסבירות, הוא לא נחרץ, כי בכל מקרה, גם צריך לעשות עוד בדיקות, בטח וזה, אבל בסבירות גבוהה, מדובר בגידול סרטני.
ואז הניתוח יהיה ארוך יותר, ממושך יותר, כי הוא יכלול פרוצדורות נוספות, ולכן בהסבר שאנחנו נותנים לפני הניתוח, בהסבר המאוד מורכב, לא, אנחנו מסבירים שהניתוח יהיה או בתסריט א', או בתסריט ב', או שיהיה קצר, או שיהיה ארוך. יש משמעויות חשובות מאוד להחלטה הזאת על חתך כפור, שבאה בעקבות החתך הכפור, ולכן ההסברים שאנחנו נותנים למטופלת לפני הניתוח, הם לא פשוטים, הם מורכבים. תסריט א', פנטסטי. תסריט ב', הוא עם משמעויות אחרות. אז חשוב מאוד שההסבר יהיה נכון. זה דבר אחד. הדבר השני החשוב, זה כיוון שהמקרים המועטים, הם לא הרוב, הרוב יהיו שפירים, אבל באותם מקרים שכן צריך להרחיב את הניתוח, הפרוצדורות הכירורגיות, הגיניקולוגיות הנדרשות, צריכות להתבצע על ידי גיניקו-אונקולוג. כלומר, זה אותם גיניקולוגים שיש להם את ההכשרה לבצע את הפרוצדורות הנוספות, המאוד חשובות כדי לקבוע את שלב המחלה.
אוקיי. אז בעצם מסתיים הניתוח. מסתיים הניתוח. הניתוח הזה יכול להיות מסווג, כשאתה אומר לי דבר כזה, אגב, לקבוע את שלב המחלה, זה אומר שאנחנו גם, בהינתן שזה סרטני, נכון, אולנו גם צעדים נוספים, נכון? אנחנו לא, זה לא שהסרת את, את האלמנט, ויש, צריך לבדוק, אם יש גרורות, אם אין גרורות, אם זה, נכון? זה...
נכון, זה חלק ממה שקבעתי, מה ששמתי את המונח שלב המחלה, האם המחלה מוגבלת רק לשחלה, או שהמחלה כבר חרגה מהשחלה, והיא נמצאת במקומות אחרים, באגן או בבטן. הקביעה הזאת, בסרטן שחלה, הקביעה הזאת נקבעת על סמך הממצאים הכירורגיים, שאני מבצע בזמן הניתוח. כלומר, אני לוקח דגימות, ממקומות נוספים בחלל האגן והבטן, מבלוטות הלימפה שמנקזות את השחלות, וכל הדגימות האלה נבדקות בפתולוגיה, ועל בסיס התשובות הפתולוגיות של כל הדגימות הנוספות שהוסרו מחלל האגן והבטן, נקבע שלב המחלה.
אוקיי. עכשיו, אני רוצה רגע, יש לי סרטן השד, אני הולך רגע ל... זה גם, זה עולם, אתה גניקולוג, וסרטן השד, בגלל המודעות שנוצרה ביתר סט ב-20 שנה האחרונות למחלה, אז הרבה נשים הולכות לבדיקה ממוגרפית, בדיקה מוקדמת, ואז הן מסירות לפעמים את השד, גם בהמלצת הרופא כמובן, כי יש, כי הן נשאיות של הגן, כי יש חשד, כי יש... אני רוצה רגע להבין, בסרטן השחלות, האם יש אלמנט כזה של גילוי מוקדם שבו מי שאומרת, אני, יש לי גנטיקה כזאת וכזאת, או מצאתם שיש אי-נשאית של זה, ואז הולכים ומבצעים בהליך כירורגי מניעתי, נקרא לזה ככה. יש דבר כזה?
כן, אז זה נושא נורא חשוב. זה נושא נורא חשוב, בניגוד לסרטן השד, שיש לו בדיקות סקר יעילות לגילוי מוקדם, לא למניעה, אבל לגילוי מוקדם, כלומר לגילוי המחלה בשלב מוקדם, בסרטן שחלה אין בדיקות סקר יעילות לגילוי המחלה בשלב מוקדם. אין, לצערנו. ולכן, לנשים שמוגדרות בקבוצת סיכון גבוהה, לפתח סרטן שחלה. למשל, נשים שנמצאו כנשאיות של המוטציה על הגנים BRCA 1 ו-2, הן מוגדרות בסיכון מוגבר לפתח סרטן שחלה, כיוון שאין לנו בדיקות סקר יעילות, שד, יש ממוגרפיה, יש אוטוסן של השד, בשחלה שום דבר לא יעיל. לנשים האלה שנמצאות בסיכון גבוה, כמו נשאיות של מוטציות על BRCA, אנחנו ממליצים לבצע ניתוח של הפחתת הסיכון לסרטן שחלה וחצוצרה, והניתוח הזה מומלץ לביצוע בשלב שהאישה סיימה את תוכנית הפוריות שלה. כי אחרי שנוציא את השחלות והחצוצרות, לא תהיה יותר פוריות. ולכן, נשאיות מוגדרות בשורה התחתונה, בסיכון גבוה לפתח סרטן שחלה, אחרי שהם סיימו את תוכנית הפוריות, אנחנו ממליצים על הניתוח, שתכף אני אגיד את המילה, הניתוח המניעתי, אתה נקצת בשם הזה, ואנחנו נמנעים מלקרוא לו ניתוח מניעתי, אנחנו מדייקים ואומרים ניתוח להקטנת, להפחתת הסיכון. למה לא מניעתי? כי מניעתי נשמע כאילו זה 100% מונע, וזה לא כך. זה מונע ב-90 ומשהו אחוז, אבל לא ב-100%. אז הניתוח בשמו המלא הוא הניתוח להפחתת הסיכון לפתח סרטן שחלה וחצוצרה, והוא ניתוח שבו אנחנו מסירים את השחלות וחצוצרות.
אוקיי. אחר כך, הלכתי, הסתכלתי על הציטוט שמעיין אדם אמרה, שאחר כך, בניתוח, היא אמרה, צריכים לבדוק אם יש, אני כבר כמה שבועות בבדיקות, לחפש עוד גידולים או שאריות. אז אני מסתכל, אני אומר, מה זה שאריות? זה אחרי זה, אחרי שאתה מסיים את הניתוח. את הניתוח לצורך העניין, לא להקטנת הסיכון, אלא הניתוח...
הניתוח בגלל הגידול.
הניתוח בגלל הגידול. יש, מה סל הבדיקות לשאריות? מה, איך זה, יש עוד בדיקה פולשנית, יש עוד ניתוחון, יש עוד, מה קורה אחרי זה?
כשמבצעים את הניתוח ומגיעים להבחנה שמדובר בסרטן שחלה, כמו שאמרתי קודם, עושים פרוצדורות נוספות כירורגיות כדי להגדיר את שלב המחלה. בסרטן שחלה הרבה פעמים מוצאים שהשלב הוא לא שלב מוקדם, אלא שלב מתקדם. כלומר, המחלה כבר חרגה מהשחלה והיא נמצאת בחלל הבטן. משלימים בדיקות נוספות, אבל בסרטן שחלה החלק הכירורגי היה הזרוע הטיפולית הראשונית. ואחרי הזרוע הטיפולית הראשונית, יש זרוע טיפול נוספת, שהיא זרוע של הטיפול הכימי והטיפול הביולוגי. ובסרטן שחלה, הסרטן שחלה השכיח יותר, הוא לא שכיח, אבל הוא הקבוצה השכיחה יותר, אנחנו נדרשים לתת, אנחנו צריכים לתת, גם את ה, להשלים את הזרוע הכירורגית, וגם לתת טיפול כימי וביולוגי אחרי הניתוח.
גם וגם, כימי גם וביולוגי. וגם,
נכון.
שזה מעניין, בכמה דיסציפלינות אחרות נותנים טיפול שהוא גם כימי וגם ביולוגי ביחד, או שאני שואל שאלה...
יש, בעשור האחרון ובחמש שנים האחרונות, וכל פעם נצמצם את ה... ובשנתיים האחרונות, החלק של הטיפול הביולוגי הפך להיות יותר משמעותי בלא מעט מחלות סרטניות, סרטן שד, סרטן מעי גס, סרטן ריאה, מלנומות. אז כפי שאני מזכיר עכשיו גידולים אחרים שהם לא בתחום המומחיות שלי, גם בסרטן שחלה, זרוע היבשה תהיה הזרוע הכירורגית, והזרוע הנוספת, נקרא לה זרוע אוויר או זרוע ימית, זה הטיפול הכימי, משולב עם הטיפול הביולוגי, גם וגם.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה, רגע, אני אגע ב... עד כה השיחה הייתה גלילה, פרופסור, זה סתם. עכשיו אני רוצה רגע לגעת בסוגיה שהיא גם קצת מוזרה מבחינתי, כי אנחנו יושבים פה שני גברים, ואני... מעניין אותי הפוריות. כלומר, מקשיבה לנו עכשיו, מקשיבות לנו עכשיו נשים. וזה קצת, אתה יודע, זה לא עוד סרטן. כלומר, במובן הזה שאם מישהי... חלילה חלתה, זה, ובגיל, איך קראת לזה?
גיל הפוריות.
לא, גיל הפוריות, סבבה, אבל תקופת ה... לא, טוב, אוקיי. בכל זאת, את נכנסת להליך שיכול למנוע ממך להביא ילדים. אז השאלה היא, איך ניגשים בכלל הדבר הזה? אוקיי? גם אני מניח שיש פה אלמנט מנטלי מאוד חזק בליווי, בטיפול הרפואי, זה אחד. שתיים, מבחינה רפואית, קלינית, מה קורה? כלומר, מי שהיא שהיה לה גידול שהסתבר כלא ממאיר, היא יכולה להביא ילדים, אם היא מביאה ילדים, ההיריון שלה הוא מראש נחשב הריון בסיכון, איך זה וכהנה לפי הציר.
כן, המון המון מישורים שקשורים בחלק הזה, אבל זה נכון שזה חלק מאוד משמעותי. גידולים של שחלה, בקבוצת אנשים המבוגרות שסיימו את תוכנית הפוריות שלהם, נשים אותם
תוכנית
רגע...
תוכנית הפוריות, זה היה מושג.
תוכנית הפוריות, נשים אותם רגע בצד, כי שם החלק הכי חשוב זאת בריאות האישה, ואם צריך להוציא שחלות, מוצאים שחלות, ואם צריך להוציא רחם, מוצאים רחם, ושם לכאורה, במרכאות כפולות ומכופלות, ההחלטות הן יותר ברורות ומחלטות, וקלות לקבל. בנשים צעירות, החלק של שימור הפוריות הוא סופר סופר חשוב. שימור הפוריות זה גם שמירת השחלות, כי הרי לשחלות יש שני תפקידים. תפקיד אחד לייצר ביציות, ביצית תפגוש זרע וייווצר עובר, ותפקיד שני זה התפקיד ההורמונלי. אז זה גם שמירת השחלות וגם שמירת הרחם. ולכן אני לא אגע עכשיו בכל התרשימי זרימה והתסריטים, אבל הנושא של שימור הפוריות הוא אלמנט חשוב מאוד בתכנון של מה אנחנו הולכים לעשות. ואם הוא חלק חשוב בתכנון של מה אנחנו הולכים לעשות בחדר ניתוח, אז הכותרת היא, אנחנו נהיה זהירים ובמרכאות קמצנים במה נעשה בניתוח, ומה נחליט על סמך בדיקת החתך הקפוא, ואנחנו ניקח מרווחי ביטחון כפולים ומכופלים, לא לעשות מראש פרוצדורות שהן לא הפיכות. ולמשל, אני אתן דוגמה, מה שתיארתי קודם, אנחנו עושים לפרסקופיה, רואים גידול, שולחים אותו לבדיקה בחתך קפוא, על סמך הבדיקת חתך קפוא, מרחיבים את הניתוח ועושים פרוצדורות נוספות. בנשים צעירות שבהם הנושא של שימור הפוריות הוא סופר חשוב, למשל, לא נחליט עכשיו על סמך חתך קפוא בהכרח, אלא נחכה לתשובה הסופית, כדי שלא נעשה פרוצדורות שהן לא הפיכות. נחכה לתשובה הסופית, ואחרי קבלת התשובה הסופית, אנחנו נשב עם המטופלת ונתכנן ביחד מה עושים ומה עושים, מה הכרחי ומה לא הכרחי. זה אלמנט אחד של שימור הפוריות. אלמנט שני של שימור הפוריות, יש חלק מהגידולים שמאפשרים לפני הטיפול הניתוחי שאיבת ביציות ושימורן, או כביציות, או אם יש בן זוג, או אפשר ליצור גם עם זרע תורם.
מה שהיום בעידן הרווקות המאוחרת קוראים לזה הקפאת ביציות.
כן, הקפאת ביציות או הקפאת עוברים, ונשמר את היכולת.
איך למדתי אותך את המונח, אה? כל הכבוד.
נשמר את היכולת הזאת, זה בחלק מהגידולים אפשרי, בחלק זה לא אפשרי, אבל שוב, יש חשיבות ענקית לשים את שימור הפוריות על השולחן, בשיחה עם המטופלת הצעירה, ולהסביר את כל המגוון אפשרויות.
אוקיי, אחרי שסיימנו את הניתוח, אישה סיימה את הניתוח, הלכה לחדר ההתאוששות. אחרי כמה זמן פחות או יותר היא הולכת משוחררת לביתה?
כיוון שחלק גדול מהניתוחים נעשים בלפרוסקופיה, בגישה הזעיר פולשנית, ברוב הגדול של הניתוחים, האישה תוכל ללכת לביתה תוך 24 שעות. ואחר כך, תלוי מה בוצע בניתוח, החלמה הדרגתית, במקרים שאנחנו מחכים לתשובה סופית, שזה הנושא החשוב, תוך 10 ימים תהיה תשובה סופית, זה יהיה חלק מהזמן שהוגדר לה להחלמה. זה היתרון בלפרוסקופיות. בלפרוסקופיות ההחלמה יותר קלה, בהשוואה לניתוחים בשיטה הפתוחה. השיטה הפתוחה זה ייקח יותר זמן, אבל אנחנו מצפים לחזרה לפעילות רגילה.
אני רוצה ככה, לקראת סיום, פרופסור, להבין ממך כמה נקודות אחרונות. אחד זה הבטיחות. סיבוכים. סיבוכים אפשריים שיכולים להיות בניתוח. אני מניח שחלקם הגדול קשורים כמובן לשימור הפוריות, כלומר... וגם דברים שיכולים לקרות בכל ניתוח אחר, ואולי פה הם יותר מופיעים. והדבר השני, זה התהליך שקורה אחרי זה, כלומר הליווי, מישהי שהתגלה לממצא, קל וחומר ממאיר, אבל גם שפיר, היא אחר כך, אתה ממשיך לפגוש אותה לאורך השנים, היא עושה עוד בדיקות, איך זה...
כן, אז בוא נדבר על הרוב.
כן.
הרוב של אנשים שהגיעו לניתוח... יצאו מהניתוח עם הבחנה של גידול שפיר, ולא ממיר. הגידולים הממירים הם לא הרוב. אנחנו חוזרים לשיחה המקדימה של רמת החשד שנקבעה לפי בדיקת האולטרסאונד ולפי הסמנים בבדיקות הדם, זה כמובן מגדיר את השיחה. מבחינת ניתוח, הניתוח הוא, כמו בכל ניתוח, הוא לא אפס סיבוכים פוטנציאליים. יש סיבוכים של הרדמה, יש סיבוכים של דימום, זיהום. האם שיעור הסיבוכים הוא גבוה? לא, הוא לא גבוה. הוא שיעור נמוך של סיבוכים, אבל הוא לא אפס באף פרוצדורה כירורגית. ברוב אנשים שהלכו לניתוח בגלל מה שקראנו בתחילת השיחה, גידול שחלתי, שנמצא כגידול שפיר, בתום ההחלמה הם יחזרו לחיים רגילים, נורמליים, בלי מגבלות. כן, ההמלצה, כמו שהזכרתי במהלך השיחה, פעם בשנה, בדיקה גינקולוגית, מפגש עם הגינקולוג לביקורת שגרתית, אבל לא צפויה שום הרעה באיכות החיים שלהם, כלום. בניתוחים הגדולים של אותם מקרים באמת שיש סרטן שחלה, בטח באלה שהיו לא בשלב מוקדם, אלא בשלב מתקדם, ודרשו ניתוח רחב יותר, ודרשו טיפולים כימיים וביולוגיים, אנשים האלה נשארות במעקב צמוד, מלווה על ידי הצוות הרפואי, על ידי הצוות הסיעודי, על ידי הצוות הפסיכוסוציאלי, הם לא נעזבות אף פעם לדקה. הן מקבלות את כל התמיכה מכל הכיוונים.
פרופסור עמי פישמן, גינקולוג בכיר, כירורג, הרצליה מדיקל סנטר, תודה רבה לך שהיית איתנו. תראה, זה קשה להגיד תענוג לשוחח בשיחה לסרטן, אבל אני למדתי הרבה מאוד, וזה גם חשוב. תודה.
תודה לכם.